שלום וברכה. אחרי הפסקה קשה מנשוא, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי. ואנחנו בעיצומו של מאמר שלישי. והגענו לפסקה ה'. פסקה ה', נכון? אז שבוע שעבר בעצם. כן. טוב. התחלנו בשבוע שעבר, לא? לא. אז באמת ההפסקה הייתה קשה מאוד. טוב. אז אולי נחזור לפסקה ב', איזה רצף אחד. אמר הכוזרי תאר נא לי איפה, מהם מעשה החסיד אצלכם. כלומר, מה זה אדם ישר, אדם טוב, אדם מוסרי? המשמעות של המילה חסיד, זה כולל את כל המילים האלה. אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, ומספק להם כל צורכם במידה נכונה. כלומר, הוא דואג לכל המגזרים. והוא נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו, כי על כן הוא מוצא את כולם, בשעה שהוא צריך להם נשמעים לו, ממהרים להיענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם, ונזהרים מכל אשר יאסור עליהם. זה הגדרה של האיש החסיד, ועל זה באה שאלה מתבקשת. אמר הכוזרי, לחסיד שאלתיך, לא למושל, מה שתיארת זה מדינאי, איש פוליטי. מושל במדינה, ואתה נותן עצות למושל במדינה, שזה דווקא מאוד נחמד, מאחר ואני בעצמי מלך, אבל זה לא מה שביקשתי, אני רוצה לדעת מהו האיש המוסרי, טעית בשאלה. אמר החבר, יחסיד, הוא המושל. בעצם אין שום הבדל בין חסיד למושל, רק במי שמושלים בו, מי הוא המשול. זה שהמושל מושל עליו. למה אין לך ספר? זהו, זה בעיה. כן. זה שאתה עייף, אני רואה, אבל בלי ספר אין הצדקה. הספר יכול גם לפני אדם עייף. כן. אין עוד ספרים? טוב, מה נעשה? מה? כן, מושל. יש מי שהמושל מושל בו, תקראו לזה משול, נמשל, נתין, לא משנה, נכון? השאלה על מי הוא מושל? אז המלך הוא מושל על המדינה החיצונית, והחסיד הוא מושל על מדינה אחרת. איזה מדינה? נפשו. גם הנפש של כל אדם היא סוג של מדינה. כן, בתוך המדינה הזאת יש כל מיני אנשים, יש כוחות של דמיון, כוחות של שכל, של רגש, כוחות הגוף, כוחות הרצון. כל הדברים האלה נמצאים בתוך נפש האדם, והאדם הוא גם כן סוג של ראש ממשלה או של מלך או של נשיא על מכלול הכוחות האלה. בסדר? כן. הבנתי את השאלה. אתה שואל מדוע הוא משתמש במינוח חסיד ולא צדיק או כל דבר אחר. תשובה, הספר הזה באיזה שפה נכתב? ערבית. אז תחפש את המושג בערבית ואז תקשה. זאת אומרת, המתרגם ראה לנכון להשתמש במילה חסיד. הוא יכול היה להשתמש באיש המידות הטובות או כל מילה אחרת. כן? כי זה מילים שמאמיתי במקורם ביוונית. כן, זה מילים של אריסטו. ולאריסטו יש מילים לא לגמרי ברורות, ארטס. כן? ארטס מלשון virtuous באנגלית, כן? כלומר, איש המידות הטובות. אין לזה מילה מדויקת בעברית, לכן לפעמים המחברים משתמשים במילה חסיד. זה לא קשור להבחנה בין צדיק לחסיד בתנ"ך, למשל, או בחז"ל. בסדר? טוב, למה הוא משתמש במשל? כי זה עוזר. הרי אדרבה, זה מעורר את תמיהתך, נכון? הרי הוא שאל, לחסיד שאלתיך, לא למושל. אדרבה, אז אתה שם לב, יש לך הקשבה. בסדר? זה הכל. זה, איך לומר, זה תרגיל. תרגיל רטורי. בסדר? אז החסיד הוא המושל, שהרי כל חושיו וכוחותיו, עכשיו הוא מסביר בדיוק איך הוא מושל. כל חושיו וכוחותיו, הנפשיים והגופניים, שרים אל משמעתו. והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית. ממש, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. הפסוק בשלמותו זה טוב ערך אפיים מגיבור, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. זה כמו הביטוי של חז"ל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז פה יש מי שמושל, והוא האיש הראוי לשלוט. כי אילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק, כשם שנהג מנהג צדק בגופו ובנפשו. זאת אומרת, אתה מחפש את מי להעמיד בראש המדינה, כך אדם שכבר הצליח למשול כראוי במדינתו הפנימית. מדינתו הפנימית כוחות נפשו, ואז הוא ראוי גם למשול במדינה. אפשר אולי קצת להתווכח על זה, כן? אני חושב שמקיאוולי, למשל, לא היה בדיוק מקבל את ההגדרה הזאת. נכון? מי זה מקיאוולי? תגיד לי, על מכבי תל אביב שמעת? כן, אז מקיאוולי יותר מעניין ממכבי תל אביב. אז צריך לדעת מה, במה להתעניין תחילה. מקיאוולי הוא איטלקי, זה נשמע ככה, נכון? ניקולו מקיאוולי, זה נשמע איטלקי. אז הוא היה איטלקי באמת? לא, לא ספרדי. לא, לא. ניקולו מקיאוולי. מקיאוולי, זה נשמע יותר טוב ככה? מקיאוולי, זה איטלקי. אז הוא היה מפירנצה שבאיטליה, הוא היה איש מדינה, בעצם המאבות מה שנקרא מדעי המדינה. כתב ספרים חשובים, ספר הנקרא הנסיך, ספר הדיונים ועוד כמה דברים, שבהם הוא מדריך את מי שמושל במדינה, כיצד מושלים במדינה. הרעיונות שלו הם לא בדיוק זהים לדרישות המוסריות. כן? כלומר, יש לו הנחיות בניהול המדינה שהן שונות מההנחיות של האדם במוסריותו הפרטית. זה לא שהוא היה אדם לא מוסרי, אבל כנראה שזה לא בדיוק אותם כוחות. למשל, ניתן דוגמה, גם הרב קוק כותב שכדי להיות מלך צריכה להיות מידה מסוימת של אבירות לב. אבירות לב הכוונה אדישות לסבל. כן? כלומר, אם אתה כל הזמן רגיש, לא תוכל לנהל מדינה כראוי. אתה צריך לשלוח אנשים למוות, אתה צריך לפעמים לרושש אנשים. אז זה ברור שמצב כזה הוא לא אפשרי לאדם שיש לו רגשנות יתרה, נכון? אז כך שזה לא תמיד מקביל בדיוק. אבל העיקרון נשאר נכון, והוא שהעיקרון של המשילות, כן? שהאדם איננו מתפעל מכוחות הנפש, אלא הוא נותן הנחיות לכוחות הנפש אשר לו. עד כאן ברור? כן. טוב, זה יכול להגיד על כל דבר בעל מעלה. כן, מי תמנה ככהן גדול, או מי תעשה אותו רב הקהילה, או מי תעשים במנהל בית החולים. זה ברור שצריך אדם שאנחנו רואים שהאישיות שלו מאוזנת. זה ברור. כן, אבל בראש הפירמידה של המדינה נמצא המלך. לכן הוא ממשיל אותו למלך. מה? כוחות הנפש זה הרבה דברים. רגע, כוחות הנפש זה הרבה דברים. כוחות הנפש זה הרבה דברים. פה למשל הוא הביא לך רשימה, חושיו, נכון? החושים. וכוחותיו, הנפשיים והגופניים. לא, הכל. הכל זה הנפש. למשל, אם מישהו דוחף אותי בתור לאוטובוס, אז אני אומר לו, אל תדחף אותי או אל תגע בי, נכון? עכשיו, שאלה הוא יכול לענות בצדק, לא דחפתי אותך, דחפתי את הגוף, נכון? אבל למה אני בכל זאת צודק? כי כשאני מתהלך בעולם הזה, יש לי הזדהות עם הגוף. נכון? לכן, אני לא אומר הגוף שלי פה, אני אומר אני פה. אמת או לא? זאת אומרת שהאדם המתהלך בעולם הזה הוא מכלול גופני ונפשי וחושי כאחד. בסדר? מה? הניתוח הוא זה שעושה הבחנה, כן? אבל נגיד אני אוהב. איפה האהבה נמצאת? במידה מסוימת בהתרגשות של הפעימות הלב שלי, האדרנלין מתחיל לפעול פה, בום 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 בום. עכשיו, אדרנלין אפשר למדוד, נכון? אפשר לבדוק איך זה פועל, על קצב הלב. ואיפה האהבה? בעולם הזה האהבה ואדרנלין, זה הולך ביחד. תהיתי? כן, לא. תודה. בלי פידבק קשה לי. במיוחד שאני מנסה להסביר למישהו. טוב. עכשיו, יש על זה, אפשר לומר, שאלה גדולה. יש כוח בתוכי שהוא כוח מאוד משמעותי, הרצון, נכון? רוצה, לא רוצה. השאלה מאיפה הרצון בא? אז יש בזה שתי גישות בגדול, כן? לא אכנס לכל הפרטי פרטים של כל השיטות, אבל בגדול יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, והיא המצויה היום בפסיכולוגיה, כוחות הנפש מייצרים את הרצון. אני רוצה דבר פלוני, כי כוחות הנפש שלי הביאו אותי לרצות את זה. הטראומות של הילדות, הגנטיקה, ההשפעה החברתית, החינוך, האינטרסים. מה? זה אמרתי, זה הגישה אחת. יש גישה שאומרת שכל מה שאני מורכב ממנו מייצר את הרצון. בסדר? זה הסבר אחד. לפי זה ניתן לומר שאני לא לגמרי אוטונומי. כן? זה האפשרות האחת. האפשרות השנייה בדיוק הפוך. הרצון הוא זה שקובע איזה כוח בנפש יפעל בשיתוף עם איזה כוח, באיזה מידה, האם להרדים לגמרי או לא להרדים, וכדומה, נכון? זה כוח הרצון, והרצון הוא מפעיל. משל, למה הדבר דומה? להגלה עם סוסים. יש אדם שהוא מנהיג את הסוסים, יש לו סוסים, יש הוא מנהיג אותם, ויש מי שהסוסים אומרים לו לאן הוא ייסע. כלומר, אני לא יודע לאן אני עושה, אבל הסוסים יחליטו. בסדר? אז לפי המשל הראשון שהבאתי, שאדם נפעל מכוחות הנפש, זה כמו בעל עגלה שסוסיו קובעים לאן הוא הולך. לפי המשל השני, שהאדם, כמו שהרצון הוא הקובע את השימוש בכוחות, זה כבעל עגלה שמנהיג את הסוסים. כן, בבקשה.
אפשר להגיד עוד שיטה? להגיד שהרצון לא מסתדר לי כל כך עם ההפרנה הזאת, כי זה ממש שתי הפכים.
נכון, זה שתי גישות הפוכות.
שתי גישות הפוכות לגמרי.
עכשיו, אנחנו אחר כך ננסה לעשות סינתזה, אבל בסדר. בהמשך אני אנסה לעשות סינתזה, אבל בינתיים תדבר. לא, לא, תדבר בינתיים. לא, אני לארג', אני נותן לאנשים להתבטא. נו, דבר.
לא, אני הייתי חושב שהרצון הוא יותר פנימי, אלא כל מה שאנחנו חיים בדרך.
כן, כוחות הנפש.
כוחות הנפש. הם מטשטשים, נגיד, את הרצון, ונוצר לא רצון, אבל
יפה. כלומר, אתה יכול להגיד שההתנהגות המודעת שלי איננה הרצון האמיתי שלי. כן, יש כבר מושג כזה בפסיכולוגיה החדשה, מאז פרויד, התת מודע. כלומר, במילים אחרות, יש מה שאני רוצה ויש מה שאני באמת רוצה. וזה לפעמים הפוך. נכון? למשל, אני רוצה לשחק בחצר, ככה אני חושב, אבל באמת אני רוצה סתירה. הראיה שכל פעם שאני מבקש לשחק בחצר, למרות שלא עשיתי שיעורי בית ולא סידרתי את החדר, אני חוטף סתירה. מסקנה, מה אני באמת רוצה? אני באמת רוצה סתירה, רק אני לא יכול להגיד את זה ככה. אז אני רוצה לשחק בחצר, נכון? זה מעולם הילדים, כן, לקחתי את הדימוי. כן. הסתירה זה כמובן דבר תיאורטי לחלוטין, זה אסור לפי החוק. כן. כן, מה? מה אתה רוצה?
רב, מי אומר את הגישה השנייה?
הגישה השנייה, אנחנו נראה מיד. יש מדרש שאומר מי אומר את הגישה השנייה. כן, בבקשה. כן, דבר. קוראים לזה טראומות. כלומר, זה מה שאמרת, בעצם שמה שם, אני חושב שזה בדיוק מה שאמרנו, אולי, או שאני לא הבנתי אותך נכון, שיש מה שאני רוצה באמת, ויש מה שאני, נראה לי שאני רוצה. אבל, לא, אבל, לא, אתה לא מנסח את זה בדיוק ככה, אתה אומר, בעצם הרצון הראשוני הוא חבוי מאוד. הוא אפילו אולי לא בא לידי ביטוי בחיים. זה מה שאתה אומר?
כך ילד. אבל בפועל אומר שכל החיים כל כך רגשניים, כאילו, כל כך מתרגשים בכל דבר, אבל החיים נמדו, כשאתה לא, נמדו אותם
נכון. השאלה אם הרצון של הילד זה הרצון האמיתי שלו.
כן.
אולי זה רצון שלו בתור ילד. הרי יש, התינוקות הם עושים שטויות, נכון? אבל זה לא אומר שהם יודעים באמת מה הם רוצים. עד רבה, אצל ילדים רואים שהם לא יודעים מה הם רוצים באמת. יש להם דחפים, כל מיני דברים. אני רוצה לשחק בחצר.
התינוק הוא יודע טוב מאוד מה הוא רוצה.
לא, הוא יודע מה... לא. התינוק יודע מה הוא שהוא חושב שהוא רוצה.
כשהוא
מוכר
רוצה לאכול,
זה חיצוני לגמרי. מי אמר שהוא בא לעולם בשביל לאכול? הוא אומר, אני רוצה לאכול כי אני לא אוכל למלא את הייעוד שלי בלי לאכול. אבל מי אמר שזה באמת מה שהוא רוצה?
הוא לא יודע לשים לזה מילים.
הוא לא יודע לשים לזה מילים, וגם אני לא בטוח שהוא יודע בדיוק מה הוא באמת רוצה. כן? למה הרצון חייב להיות קשור לייעוד? אפשר שלא. אבל אז אנחנו מדברים בעצם על מילה אחת שמשמשת לכמה דברים. המילה רצון. נכון? למשל, יש הבחנה שלא תמיד שמים בין רצון לחשק. נכון? למשל, מתחשק לי סיגריה, אבל אני לא רוצה. למה? אני בגמילה. אז החלטתי שאני לא מעשן, אבל חשק יש לי. יש דבר כזה? דברים איתך. עכשיו, אז זאת אומרת שיש הרצון הגלוי והרצון הסמוי. נכון? מה שסמוי זה מרטיב, כן? אבל יכול להיות שיש גם מעבר למה שאני החלטתי, יש הרצון שלי היותר פנימי. יכול שאני רוצה לסבול, ולכן לקחתי על עצמי להיגמל מסיגריות. יכול להיות שאני רוצה אדרבה, להתגבר, ולכן לקחתי על עצמי שלא לקחת סיגריות. כלומר, יש כל מיני סיבות. בתוך הרצון יש רצון שבתוך רצון שבתוך רצון. מה? זאת השאלה. האם האדם מאמין בחירות או לא מאמין בחירות? זו בעצם השאלה שאנחנו דנים בה כאן. האם אני באמת בן חורין או שזה בלוף? זו השאלה. אז עכשיו התלמוד, זה לא התלמוד, המדרש, מדרש ילקוט שמעוני, וזה מה ששאלת מי אומר. ילקוט שמעוני אומר שזו מחלוקת בין הצדיקים לרשעים. הרשעים, כך אומר המדרש, נתונים ברשות ליבם. שנאמר, ויאמר נבל, אמר נבל בליבו, ויאמר המן בליבו. אז מה זה בליבו? כאילו שהמן נמצא בתוך הלב, והלב אומר לו מה לומר. מה זה הלב במקרה הזה? מכלול כוחות הנפש. זה הכינוי ללב. זה מה שמכונה לב. אבל צדיקים, אומר המדרש, ליבם ברשותם, שנאמר, ויאמר דוד אל ליבו, וחנה מפללת אל ליבה. זאת אומרת, שאם אני רשע, אני בהשקפת עולם שאני נשלט, ואם אני צדיק, אני בהשקפת עולם שאני שולט. עכשיו, מי קבע שאני אהיה צדיק או שאני אהיה רשע? מי קבע? אני. זאת אומרת, שאפשר לומר, שיש כאילו שני חדרים שצריך להיכנס אליהם. מה חדר אחד קר, השני חם. עכשיו, נכנסתי אל הקרס, קר לי, נכנסתי אל החם, חם לי. אבל ההחלטה לאיזה חדר להיכנס, הייתה שלי. כך שבעצם גם הרצון של הרשע הנשלט על ידי כוחות נפשו, זה עדיין מכוח רצון חופשי.
הוא בחר.
ולכן, מוסיף המדרש, אחרי שהוא אומר צדיקים דיבם ברשותם, ודומים לבוראם שנאמר ויומר השם אל ליבו. זאת אומרת, נקודת הרצון החופשית שבי מקורה באלוהות. כשם שאלוהים הוא בן חורין, הוא חופשי, גם אני חופשי. זאת אומרת, זה נובע משם. בסדר? אז זה מחלוקת בין הצדיקים לרשעים. לא בדיריה. הרצון החופשי זה הטבע אצלך? זה בדיוק הפוך. לא, אתה מדבר על החופש. אנחנו דיברנו על החירות. אתה מדבר על החופש, זה משהו אחר לגמרי. החופש זה משהו משפטי. מבחינה משפטית, אני יכול לעשות מה שאני מתחשק לי. זה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה שלושת היצרים העיקריים שבאדם. ואתה חופשי. אתה רוצה שפיכות דמים? שפוך. אתה רוצה גילוי עריות? בבקשה. אתה רוצה עבודה זרה? יש. אתה רוצה להיות... מה? זה נקרא חופש. זה נקרא חופש. זה אחד הנתונים של החברה המערבית כערך שהאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. יכול לרצוח במידה, וזה לא מפריע למישהו אחר. טוב, זה מפריע לנרצח, אז אסור לו. לא, אבל זה העיקרון. זאת אומרת, יש בעיה. אם מישהו מבקש להירצח, אז האחריות המשפטית של הרוצח, אמנם היא עדיין קיימת, כי החוק מעניש אותו על זה, אבל זה נסיבות מקילות. כן? עכשיו, זאת אומרת, יש... מה? לא יודע. אני יודע שבאמריקה היו מקרים כאלה, ודנו את האדם לא כרוצח. טוב, כמובן, עבר על החוק, אבל לא רוצחה. אבל מה שזה אומר, שיש מושג של חופש. החופש זה הדרור ליצרים, אם אני רוצה, אם אני לא רוצה יצרים, גם כן יש לי דרור. אבל זה לא החירות שאנחנו מדברים עליה. החירות זה משהו אחר לגמרי. זה ההכרה. שאני לא נשלט. זאת אומרת, אני יכול, כלומר, גם אם החלטתי ללכת אחרי יצר הרע, זה באותה מידה יכולתי להחליט ללכת אחרי היצר הטוב. או? זה משהו בהגדרת הטבע הפנימי של האדם. עכשיו, כשהרב קוק מדבר על ההתחברות לטבע, מה שהזכרת, הכוונה, אני, האדם, בן החורין, מחליט להתחבר לטבע. לא. לא. לאו דווקא. יש שני אופני התחברות אל הטבע. האופן המצוי זה להפוך לרשע, בגלל שהטבע הוא ישות לא מוסרית, או אפשרות שנייה, וזה יותר עמוק, לחדור אל הקדושה שבטבע, ואז זה דורש איזו עבודה מיוחדת שעם ישראל מתמחה בה. בסדר? איזה ספר? אז אתה צריך לקרוא את הספר קדושה וטבע. שכתבתי. לא, אתה לא צריך. לא, מספיק לקרוא את אורות הקודש חלק ב', הקודש הכללי, פרק כ"ג. בסדר? זוכר? בסדר. אז זה מספיק. תקרא את זה שם. לא מספיק לך, תקרא את הספר שלי. כן, בבקשה. זה פחות כסף פשוט. טוב, אז תקרא. מה? אתה מתכוון לומר שרבי צדוק מלובלין אומר שאין בחירה חופשית. כן. זה מה שאומרים באקדמיה שהוא אומר. באקדמיה אומרים שלפי רבי צדוק מלובלין ולפי רבי חזאי קרסקס, אין בחירה חופשית. הפכו אותם לשפינוזיסטים. כן, אז מה? אבל הם לא אמרו את זה. אומרים שהם אומרים. כן, ברור, גם אני, כשאני פרובוקטור בשיעורים, אני אומר שהם אומרים את זה, אבל הם לא אומרים את זה באמת. ברור? בסדר. כן. אגב, יש היום טענה שנפוצה הרבה מאוד בספרות הנמכרת ביותר בעולם, למשל בספרים של יובל הררי, שאין בחירה חופשית. כן? אתה מאוד, כי אני שומע מכל עבר שיובל נוח הררי כתב שאין בחירה חופשית. טוב, אז צריך לבחון, לא משנה, צריך לראות מה קורה בספרים. הרי מה שחשוב זה לא מה שהוא חושב שהוא חושב, אלא מה שחושבים שהוא חושב. כן, לא, אבל בכל מקרה, אז גם אם הוא לא אומר, אבל אחרים אומרים. ומנסים להביא ראיות מדעיות לכל הדברים האלה. אמר לי חוקר מוח מהגדולים בעולם, אמר לי, כל הטענות האלה של מחירה חופשית לאדם, הן לא טענות מדעיות, הן נאמרו כדי לשחרר מן המוסריות. והראיה, שכשלקחו, עשו ניסויים עם סטודנטים שטוענים, ששכנעו אותם שאין בחירה חופשית. אמרו להם לקרוא חומר שמוכיח שאין בחירה חופשית. וקבוצה אחרת שהביאו להם חומר שמוכיח שיש בחירה חופשית. אחר כך שנתנו להם בוחן על מה שהם למדו, היו יותר מעתיקים אצל אלה שלא מאמינים בבחירה חופשית מאשר אלה שכן. בסדר? זאת אומרת, זה מראה שיש איזה מרכיב מוסרי פה בתפיסה. כן. טוב, צריך לדון בזה הרבה, מבחינה מדעית, מה שיש לומר על זה. כתבתי על זה קצת באתר שלי, ראית? ראית? על הבחירה החופשית, כן, כתב. זה תסתכל בחירה חופשית, אני יודע מה, תעשה, יש שם תוכנת חיפוש. כן, מה אתה אומר? קדושה? ידיעה? השגחה. כן, נכון. אז זה, אבל גם האמירות האלה שיש אור ואוכלי וכדומה, מניחות שיש בחירה חופשית? כן, זהו, כן, זהו. אז זאת אומרת, איך אומר הרב קוק באורות התשובה? באותה מידה אפשר להגיד שיש בחירה חופשית, באותה מידה אפשר להגיד שאין. בסדר? עיין, אורות התשובה. ט"ז, א' אחד. בסדר? יש שם כוכבית לביצוע השיחה. עכשיו, מה? א' אחד. בסדר, שם יש כוכבית. אז תקרא שם, ואז נדבר. מה? כן. כן, השאלה מי הכניס את הרוח שלו? כן, ודאי. נכון, בדיוק. עכשיו, אם אנחנו חוזרים פה לרעיון של החסיד. כן. זה ב... אני חושב בשמואל א', על הפסוק, וחנה היא מדברת, מתפללת על ליבה, או משהו, לא, מדברת על ליבה. עכשיו, מה זה מובא? יכול להיות שמובא גם בפסוק, במקבילות של הפסוקים האחרים. אני לא מבטיח לך שזה לא כתוב גם לא במדרש רבה או משהו כזה, יכול להיות שבעוד מקורות. טוב, אבל מה אני רוצה לומר? כאן ההנחה היא שבעצם האדם שולט. עכשיו, יש אפשרות נוספת, אם אנחנו חוזרים למשל של העגלה והסוסים, שאדם יאמר, הסוסים זה באמת קשה לנהל, בוא נהרוג אותם. יש אפשרות להרוג את הסוסים. זה הנזירים, כן? הנזירים בכל מיני מדרגות של נזירות, בכל הדתות, בנצרות, בבודהיזם וכדומה, שהחליטו שהסוסים האלה הם יותר מדי קשים לניהול, הבה נהרוג אותם. מה? אוטו. לא, זה אדם שמחליט שהוא הולך רגלי, רגלי, והוא אין לו סוסים יותר. כן? בין ראשוני הנזירים הנוצרים, היו כאלה שהיו מסרסים את עצמם בכוונה. זאת אומרת, כדי שלא יהיה יצר הרע. אחד אומר, זאת אומרת, מה? זה היה מקרה מאוד קיצוני. זה היה מקרה מאוד, זה אף פעם גם לא היה הנחיה. היה גם, היו לו סיבות לאותו חכם, כן? שהוא הגיע למצב קיצוני. אז לא הייתה לו ברירה, אלא לפגוע בעצמו. אבל זה ודאי לא המצב הרצוי. כן, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו עיניים, זה כדי שנשתמש בהם. נשתמש בהם כראוי. אין. יש דבר, יש הבדל אצלנו בין דבר קשה לדבר בלתי אפשרי. זה לא אותו הדבר. מה? מי החכם? היה אחד מהחכמים, שכחתי את שמו, שכדי לשלוט, ראה שהוא לא שולט בעיניו, אז הוא פגע בעיניו. כן. מה? שכחתי את השם. זה אחד מהתלמוד. מה? רבי מתיה בן חרש, נכון. רבי מתיה בן חרש. כן. הוא היה חי ברומא. אז ברומא הוא לא רצה להיות רומאי. אז... זהו. פה אנחנו מדברים פה על שאלה. יכול להיות שכשלב מסוים בהתפתחות המוסרית, אז עוברים במצבים של כבישה, של התמעטות, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה וילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. עבד לי חבר. יכול להיות. כן, אבל הדברים האלה, הם אף פעם לא נחשבו לאידאל, אלא לתרופה. כן, הרמב״ם כותב את זה מפורש בשמונה פרקים. עכשיו פה אנחנו נכנסים לשאלה של מה מערכת היחסים ביני, לא רק לבין כוחות הנפש, אלא ביני לבין היצר הרע. אז יש פה שתי אפשרויות, או שיצר הרע הוא האויב, או שיצר הרע הוא הידיד. שתי אפשרויות. זה ההבדל בין מה שהרמב״ם מכנה הכובש לבין המושל ברוחו, או החסיד, או ישר. כן? שהכובש הוא במלחמה פנימית. ואילו הישר הוא כבר עשה שלום עם כוחות הנפש שלו. זה שתי אפשרויות, ובהחלט יכולים להיות שלבים בנפש, הדבר הזה. טוב, אז כאן הוא אומר, אני שוב חוזר כאן לרבי יהודה לוי בכוזרי, למה הוא קורא לו מושל? שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים ומונע אותם מעבור גבולם, לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם. מאכל במידה ומשתה במשורה ורחיצה בכל השייך לה כפי הצורך. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעסניים השואפים להיגלות שלטונו לאחר שסיפקם ונתן להם חלקם בנצחנות. נצחנות, כוונה וכחנות, להתווכח. עד כמה שזו נחוצה לוויכוחים בחוכמות או בדעות ולשם גערה באנשים רעים. ואף לחושים, הוא נותן חלקם במידה שהתועלת העולם מפעולתם שווה אליו. שכשם שהוא משתמש בידיו ורגליו ובלשונו רק לשם צורך הכרחי ורק מתוך בחירה במועיל, כך יעשה להשמיע ולראייה שהחוש המשותף נמשך אחריהם, וכן יעשה לדמיון, לסברה, למחשבה ולזיכרון, ולבסוף לכוח הרצון המשתמש בכל אלה, בשעה שהוא עצמו נמצא ברשות הבחירה, השכלית ומשרת אותה. מה זה הבחירה השכלית? זה מושג קצת משונה. הכוונה הבחירה מתייעצת בשכל. הבחירה היא תמיד למעלה מהשכל גם כן, אבל יש בחירה שמשתמשת בשכל. כן. שתי שאלות יפות שאלת. אתה שואל מה זה החוש המשותף, בית... מה היחס בין הרצון לשכל? החוש המשותף זה מושג שלקוח מהרפואה של ימי הביניים, בעקבות גלינוס. גלינוס, כן. שאומר שאומנם החושים הם נפרדים זה מזה, הראייה זה לא השמיעה, זה לא הריח, זה לא הטעם, זה לא המישוש, כן? יש חמש חושים. אבל יש מה שנקרא חוש משותף, שממנו זה מתפרד. וככה מסבירים אותם המפרשים איך כתוב שראו את הקולות. כלומר, בשורש החושים נמצא איזה מין פרוסדור משותף שבו ניתן בעצם לראות את הנשמע, לשמוע את הנראה, להריח את ה... מה? זה שורש החושים. לכן לפעמים אדם יכול להגיד, תשמע, הרעיון שלך מריח לא טוב. מה זה מריח לא טוב? זה לא אין לזה ריח, כן? או זה לא טעים לי, כן? יש כל מיני ביטויים כאלה. אז זה בא מהחוש המשותף, מה שהוא אומר, הראייה והשמיעה, שהחוש המשותף נמשך אחריהם. יכול להיות, כן, נכון. זה כאילו השלמה של זה עם זה. מה?
יש משהו
ברפואה? אין לי מושג. זו שאלה כבר של אלקטרודות במוח, שאני כבר לא יודע איך זה עובד. טוב, עכשיו לגבי... מה?
יש משהו ברפואה?
מה? כן, זה מה שניסיתי. להגיע. לגבי השאלה השנייה, מה היחס בין הרצון לשכל? בין הבחירה לשכל? תשובה, אין שום יחס. זאת אומרת, אני יכול להחליט שהבחירה שלי לא תלך אחרי השכל. אני יכול להחליט שהבחירה שלי תלך אחרי התאוות, למשל, או אחרי הדמיון, או אחרי כל דבר, או אחרי הטבע, או אחרי החברה. אני יכול להחליט כך. לא, זה לא בחירה שכלית. אבל, רוב בני האדם, ייתכן גם אלה שבוחרים לא ללכת אחרי השכל, יש איזשהו שיקול שכלי מאחורי הדברים. זה מה שנקרא בור חשבון. כן? חשבונו של עולם, שכר מצווה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. נכון? אז יש... מה? לא, זאת אומרת שאומנם אני בן חורין, אבל אני החלטתי שההחלטות שלי תתחשבנה בדרישות של השכל. זה הכוונה. אבל ברור שהרצון קודם. הרצון קודם לחוכמה. כן, כן. הרצון בשורשו. כן. מה אתה... כן, ברור. טוב. לא... לא, 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 לא. יש למונח... טוב, אתה לא רוצה לשמוע תשובה. אתה רוצה לשמוע את עצמך. טוב. המילה בחירה יכולה לציין שני דברים שונים. או הראשית של הרצון, או מה שאני בוחר בסוף. זה הכל. אין, הרי זה מה שאמרנו, שהבחור שם עם הכיפה, הוא הציע... שיש מה שנקרא רצון ראשוני, ושהוא עובר כל מיני מחסומים במהלך החיים, עד שבסוף הוא מסתנן ומופיע כרצון אחר. אז אתה יכול להגיד, מה שאני בוחר לעשות, הבחירה המעשית, זה הבחירה. אז זה אתה קורא בחירה. אפשר גם לקרוא בחירה במובן הראשוני של המילה. הראשוני, כן. זה פשוט, אמרתי, אין לנו מספיק מילים מובחנות בשביל לדבר על הרבדים השונים. כן. אדרבה, אם יש שיקול לכאן ולכאן, אדרבה, זה משאיר את הבחירה עוד יותר חופשית. אם השכל מכריח, אז יש לי פה בעיה. אני מוכרח ללכת בכיוון מסוים. אבל אנחנו כבר יודעים מהניסיון בין אלפי שנים של שימוש בשכל, שאין שכל מוחלט. יש שכל כמעט מוחלט, אבל תמיד יש אפשרות להגיד אחרת. כן? לא, 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 למה? הבחירה היא באמת חופשית מצד עצמה, היא לא צריכה שום שכל כדי לדעת שהיא חופשית. כן, מה אתה אומר? כן. טוב, יש שאלה עד כמה, כן, יש שאלה. לא, הוא חולק על רבי יהודה, על הרמח"ל. לפי רמח"ל, כל כעס אסור. גם הרמב"ם, נכון. הכעס אסור. אבל יש מהמחברים, למשל, בעל חובות הלבבות, שכתבו שגם רבי יהודה הלוי, שלכעס יש תפקיד. יכול להיות שהם חלוקים, יכול להיות שהם מדברים על שני רבדים בכעס. ברור שלכולי עלמא, כעס שבו האדם מאבד את השליטה על עצמו, זה שוג של שיגעון זמני, זה ודאי אף אחד לא יסכים. כן? אבל גם כתוב שמשה ראה את העגל, ואז חרה פה והוא שבר את הלוחות. אז אפשר להגיד שהוא שובר את הלוחות מתוך אובדן נשתונות, זה כזה מעצבן שאפילו את הלוחות הוא מוכן לשבור, או שמה הוא אומר, אני מאוד כועס, ולכן אני שובר את הלוחות, כי יש לזה תפקיד. אפשר לראות את זה ככה, ויש לנו את זאת ככה. טוב, עד כאן להיום, שלום.